גמרא בשבוע הבא, בסדר? אנחנו היום עוד נעסוק בכמה עוד מבואות. אנחנו בשבועיים האחרונים עסקנו בפרשיות של תפילה, בפרשיות בדברים, בשמות סליחה, או פרשיות בדברים. עשינו לעמוד על התכנים של התפילין, על המנגנון. מה שאני רוצה להתחיל היום זה להתבונן בפירוש המילה תותפות. אני רוצה להסביר קצת את האופן שבו אני מבקש שנדון בזה, כי המילה הזאת היא מילה יחידאית במקרא. היא מופיעה סך הכל 3 פעמים בפרשיות תפילין. היא לא מופיעה בשום מקום אחר. והרצון לפענח את החידה של המילה הזאת, מה זה? מה פירושה? העסיק כבר תנאים, העסיק את הפרשנות של הראשונים, הפרשיות של תפילין, והוא עד היום מעסיק את הבלשנים המודרניים, שאני חייב להגיד שאין הכרעה ברורה. יש הרבה הצעות, אין הכרעה ברורה מה הפירוש המדויק של המילה. אין מישהו שמצא את המילה הזאת בשפה אחרת, הוא יכול להגיד, הנה, בינגו, אין מישהו כזה. עכשיו, אני לא בלשן, ואני, סליחה?
זה לא באפריקי.
אנחנו מיד נדבר על זה, אוקיי? יש מילים באפריקי קרובות אולי, אבל המילה עצמה במילון של האפריקי לא נמצא. אני לא בלשן, ואין לי יכולת לא להוסיף עוד הסבר, וגם לא להכריע בין ההסברים. ולכן אני רוצה למקד את הדיון, לא גם אנחנו נצטרף לחגיגה. זה צריך שיבואו גדולי הלשון ואולי הם יצליחו. אני חושב אני רוצה להתמקד במשהו אחר, מה שכן לימדו אותי. אני חושב שהוא כן נמצא פה בצורה עמוקה. ההסברים השונים, חוץ מהצעות אטימולוגיות ובלשניות למיניהם למילה, הם כוללות בתוכם גם הבנה של מה זה תפילין. והן מכילות בתוכם תפיסות באשר למהות התפילין ולמשמעות ההנחה שלהם. וזה כן אנחנו יכולים להפיק, והדברים האלה עומדים גם עם ההסבר הזה, לא ההסבר ההיסטורי המדויק. בעולם האטימולוגיה אולי אחד נכון ואחד לא נכון. בעולם הרוח, בעולם האסוציאציות, בעולם ההבנה של התחום, כאן הדברים מאוד פתוחים. ובזה אני מבקש שאנחנו נתמקד. ואני רוצה להתחיל הפירוש התנאי שמופיע לזה, שלא מופיע במחילתא, מופיע בבבלי, במלכות, בברייתא, שזה מה שעזרא רמז פה קודם, הסבר של רבי עקיבא, שהזכר פה קודם גם, שם במלכות למדלת עמוד ב', אומרת הגמרא כך, תנו רבן התותפות, 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 הרי כאן ד', בשבוע הבא נעסוק בזה, איך הגיעו לארבע, ואיך הגיעו לזה מהתותפות הזה, איך התותפות כתוב כמה פעמים? שלוש, טוב, שאלה גדולה, בסדר. אתם לא יודעים כמה נכתב על זה, ואיזה מחוזות זה יכול לקחת אותנו. אבל רבי עקיבא אומר, אינו צריך תת בקיטפי 2, שזה כנראה גיפטי 2, שזה כנראה אי גיפטית, שזה גיפטולוגיה, זה איג'פט, זה במצרית, כן? זה קיטפי. ופת באפריקי 2, 2 ועוד 2 זה 4. תת, פת. ככה אומר רבי עקיבא. עכשיו, כשאני מנסה להקשיב למה רבי עקיבא מנסה להגיד לנו, ומה עומד בדבריו, אפשר לעקוב אחרי קו החשיבה שלו, וגם לדלות מפה איזושהי תובנה שלו לגבי תפילין. זה מתחיל בזה שכשהמילה לא מוכרת בעברית, אין לה, לא ברור מהשורש שלה, אין לה בניין או גזרון שבכלל נראה עברית. כמה עוד מילים אתם מכירים שככה הם תותפות, או בנוסח המסורה הכתיב הוא שזה יחיד, וכולם כתוב תותפת בלי וב. במסורת הקריאה זה רבים, אבל במסורת הכתיבה, מה שנקרא אם למסורת, זה תת, זה מילה הזאת, זה רק פה, זה רק פה. פה בא רבי עקיבא, הוא לוקח רעיון בלשני, שגם אם לא היה לו מילון של גיפטולוגיה, הרעיון ודאי קיים בבלשנות, שמילים עוברות משפה לשפה. מדובר במילה שרבי עקיבא מציע שהיא במקור למילה עברית. והמילה הזאת אפילו רבי עקיבא מציע שהיא באה משתי שפות. יש פה החלאה שרבים אחרות, רבי עקיבא בעצם לא תמצא את זה בשום מילון. אבל אני כן מניח כאן אחת עבודה, ואם מישהו חושב אחרת בבקשה שיחלוק, שאולי לנו אין מילון, אולי אנחנו לא יודעים איפה זה בא, אבל אני מניח שכשמשה רבנו אומר את זה לעם ישראל, שהוא, כנראה שבאותו דור הם אני מניח שהם מבינים, ככה אני מניח הם מבינים, כי אולי גם הם יודעים גפתית, כן? כי סך הכל הם יצאו ממצרים, זה לא... או בוא אני אגיד, הרעיון של רבי עקיבא שהוא אומר, הוא בא משפות מאפריקה והם עכשיו יצאו מאפריקה, וכל מטרת תפילין בשמות מה הוא? לזכור את היציאה מאפריקה. זה נשמע טוב, כן? כלומר,
זה באמת הירוש או זה דרשה? יש כמה דרשות, יש כמה דרשות מיוונית. זה לא, זה כלי דרשה להשתמש את אותו המילה או אותו הצליל בשפות אחרות. זה דרשה כדי ללמד אותנו שצריכים ארבע.
אתה לא חושב שהוא גם מתמודד עם הבעיה של מה זה המילה הזאת? כי תדע לך שבלשנים מודרניים עשו אותו דבר. כלומר, בין הבלשנים המודרניים שאני קראתי, גם חיפשו את המילה הזאת בשפות אחרות, היות והם לא מצאו אותה במדויק, אז הם השתמשו בדמיון. כלומר, יש שאמרו שזה באמת ממצרית, רק ממילה אחרת, ויש שאמרו, יש אחד, שפייזר, שמצוטט על ידי... מי שכתב איזה מאמר, שמה שאני מבין, הוא המאמר המסכם, זה מלומד גדול, טיגי, שגם כתב את הפירוש JPS לדברים. אתה מתת אצלו? כן, כמו שיכול לספר עליו. והוא מביא שם את כל מה שלפנה, וגם הוא מצטרף לחגיגה. ונספר לכם בהמשך מה טיגי מציע. אבל הוא מביא בשם שפייזר, שזה חוקר גרמני לפי השם, שזה בא מאיזה מילה באקדית שהוא מצא באקדית. כלומר, מבחינת הכיוון, אולי ברבי עקיבא אתה, אולי אני טועה, לא יודע, אבל עצם ההליכה לטענה שיש פה משהו משפות אחרות, היא תופעה שבלשנים אוהבים לעשות אותה, ומילים עוברות. כן, יש מילים ביידיש היום שהם חלק מהמילון האנגלי, חוצפה למשל, נכון? בניוזוויק קוראים חוצפה, אפילו יש לו כתיב אנגלי יפה. מנש עבר משפה לשפה, כלומר, אין מילה בעברית שאפשר להגיד מנש, כן? כאילו, בי מנש, כאילו, זה לא... אני חפש, אין. כלומר, מילים עוברות משפה לשפה. אני חושב שכדאי לשים לב, גם זה בדרך כלל בלשנים כותבים, לנסות להבין למה צריך לייבא מילה משפה אחרת, והשפה לא מייצרת מילה משל עצמה. או אני אגיד את זה בצורה פשוטה, זה בדרך כלל, כי יש מטען תרבותי, המילה הזאת טעונה במשמעויות, שהרי כל שפה היא קשורה בהקשר תרבותי של חברה שמדברת אותה, והמילים האלו הן בדרך כלל עוברות של השפה שאליה מייבאים אותה, היא נעדרת מטען לבטא את הרעיון הזה, ויש לה מגע עם תרבות אחרת, ואז ממנה היא מביאה, כמו החוצפה, חוצפה הגיעה. באמת, אין מילה באנגלית של אוקספורד, נגיד חוצפה, זה כאילו מילה יהודית, לא? להיות חוצפן, לא? כאילו, או מנש, כאילו, יש... זה ככה, זו בדרך כלל ההנחה המתודית, שהמילה עוברת עם מטען, לכן גם מי שרוצה להכיר תרבות, כלומר ללמוד שפה זה לא משהו טכני, זה להכיר עולם שלם, כל עולם התרבות של השפה שמדברת אותה, והייתי אומר, כשאני קורא את רבי עקיבא, ואולי אני מגזים, משה, בסדר, אז תרסן אותי, בסדר, והוא אומר, תשמעו, זה מילים בכלל בשפה אחרת, זה אומר, אני חושב, כמה דברים. קודם כל, קודם דיברנו על שהוא דווקא הוא רץ לאפריקה, הוא לא רץ לאקדית, כמו שפייזר. הוא רץ לאפריקה, אני כמעט...
אפריקי זה לא דווקא.
אז מה זה אפריקי? זה...
איזשהו מקום כשאומרים על אפריקי, זה פריגיה, שזה בטורקיה.
בטורקיה, זה מעניין, כי בלשון ימי הביניים, תמיד אפריקי זה טוניס, זה טוניס, לא סתם. כאילו, המגרב זה המערב. ואפריקה בימי הביניים, פה זה רבי עקיבא בגמרא, אני לא יודע בדיוק לאיזה רובד לשייך את זה, אבל בימי הביניים אפריקה זה בדרך כלל, זה מעניין, אז אולי, וקיטפי זה, אתה מסכים שזה גיפטית? שזה איג'יפט? אז נגיד רק על הגיפטי, בסדר? במצווה שצריכה לזכור את יציאת מצרים, לדבר על גיפטי זה אומר משהו, כן? ראיתי דבר דומה במאירי, משהו מדהים במאירי לפסחים, בדף דלת, כשהמירי בא להסביר את לשון התורה, אך ביום הראשון תשביתו שאור, וחכמים אומרים שמתי זה מתחיל? בי"ד בחצות. איך י"ד יכול להיות היום הראשון? אז אני לא אפרוס פה את כל הסוגיה עכשיו. המירי אומר דבר מדהים, המירי אומר, יש כמה שיטות בעולם של מתי מחליפים יממות. אנחנו למשל מחליפים יממה בשקיעה. הנויצרים כידוע, העולם המערבי מחליף יממות בחצות. זה כמובן, אתם מבינים את ההבדל העצום בתפיסת עולם. הם מחליפים יממה כשאתה ישן, אתה לא מודע לחילופי הזמן. ליהודים מתי מחליף זמן? בתוך ערנות מלאה, אבל בסיום פעילות של יום. כלומר, יש באמת העברה מיום ליום. הם לא חיו חשמל שכשהשקיעה באה זה עכשיו עוד 5 שעות עבודה. אבל בכל זאת, בתוך ערנות, בתוך מודעות. כל רעיון הקידוש הוא שאתה מודע למעברי הזמנים. אתה לא ישן שזה קורה. לא כמו שעושים לילדים כשמחליפים שעון קיץ, חורף, במיוחד שזה מרוויחים שעה, כן? אז לא רוצים שהם יוכלו לישון לשעה יותר מאוחר. כשישנים מחליפים את השעה. יהודי לא מחליף זמנים ככה, יהודי מודע, אבל אמר המאירי, ואני לא יודע אם זה נכון מבחינה היסטורית, אבל מבחינת קו זה מאוד קרוב למה שיש פה. אומר המאירי, המצרים מחליפים את היממה בחצות היום, שהשמש בתארתה. זה קשור לפולחן השמש כנראה.
אתיופים עושים את זה.
מה? אתיופים עושים את זה? אני פשוט לא יודע, אני אשמח שתלמד אותי.
אני שמעתי את זה.
זה גם שמים את השעון.
גם ב... זה גם בטורי קארטה. גם בטורי קארטה לא מחליפים את השעון.
אין להם שעון,
אתה אומר. טוב, בכל מקרה, אומר המאירי, כשהתורה קבעה את הזמנים של המצוות, של זכר יציאת מצרים, קורבן פסח, היא אמרה, אני הולך לשעון מצרים. כך אומר המאירי בפסחים. שזה רעיון מדהים, כלומר, הייתי אומר כך, איך אתה זוכר את יציאת מצרים, איך אתה מציין אותו? באמצעות סמלים ששאובים מתרבות מצרים. עכשיו אני הייתי רוצה לסייג את זה קצת, או אני רואה את התדמה, חלק מהפרצופים פה, להגיד בצורה קצת אחרת. אנחנו רגילים היום מאוד שתפילין זה סמל יהודי. כלומר, למה אני מניח תפילין? כי יהודי מניח תפילין. אני חושב שאין דוגמה יותר טובה דווקא משנים של צרות נוראות. כלומר, התמונות של נאצים שמבקשים להשפיל יהודים, הם לא אהבו לקחת יהודים עם זקן, עם פאות, עם תפילין, עם טלית ותפילין. כי זה סימל ביניהם יהדות. מה שאם אתה מדבר בגיטפי, כן? יש משהו, אני אומר כמו מרתת, הוא לא אומר שיש תפילין בגיטפי, כן? אבל יש בזה צליל מסוים שזה משהו שהוא מוכר לבני אדם. אם אני אביא לך את הדוגמה, לדעתי היום כמעט כולם מניחים תפילים של יד, אני רוצה שתדעו. הדבר הכי קרוב שאני יכול לחשוב עליו לתפילין של יד היום, זה הצמידים הכחולים, הצהובים, הכתומים, לי גם יש תפילין של ראש. אני הולך איתו גם בלילה, למרות שאסור, אין לי צמיד, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא, דיברנו בשבוע, שבועיים אחרי, זה מנגנון זיכרון, ודיברנו. כשאתה בא ואומר, תשמע, זה לקוח ממקום אחר, תרבויות אחרות, זה דרך להגיד שהוא מנגנון אנושי, שהייתי אומר, בתרבויות שונות, איך מורים זיכרון של בן אדם, שמים לו מול הפרצוף, או עליו כל הזמן משהו שהוא מזכיר לו דברים, משהו שהוא אומר אמירה, אמנם הם לא שמים את זה פה, את הצמיד שמים פה, עכשיו, ניקח את הצמידים, זו דוגמה מצוינת, הרעיון שמשהו על היד, שאני הולך איתו, הוא מזכיר משהו, הוא אומר אמירה, הוא רעיון שמוסכם על הרבה בני אדם בחברה שלנו. אתה יכול לבחור צבע לפי איזה רעיון אתה רוצה לזכור. אם אני רוצה להגיד שאני גוש כתיף, אני שם כתום. אני רוצה להגיד לניל אמסטרונג, איזה צבע אני שם? את הכחול? הצהוב, הוא הראשון, נכון? לנס, סליחה. פלבלתי, שיסלח לי. לא, אני שם את הצהוב. הכחול מה זה? שכחתי כבר. טוב, אבל תבינו. יש פה איזה מישהו גאון שחשב על איזה מנגנון זיכרון, שהוא נורא קרוב לתפילין, נורא קרוב לתפילין, ומה עושים? אתה יכול לספר איתו הרבה סיפורים, כן? כלומר, לבוא ודבר על תפילין, ולקשר אותו, זה משהו שמוכר, יש לו צליל בכלל שהוא בא משם, זה דרך יפה להגיד, זה בני אדם, ואשר הם בני אדם, הם שמים משהו על היד, זה עושה להם את זה. אבל מה לשים על היד? אנחנו נכתוב שיצאנו ממצרים, אנחנו נכתוב השם אחד, כלומר, אני אדמה את זה אם תרשו לי לבטריה עם מטען, כלומר התפילין הוא בטריה, אבל מה אתה מתאין? אני מתאין את מה שאני, את מה שאני רוצה, אני אגיד את זה בצורה אחרת, בנקודה כל כך יסודית של איפה המגע בין הייחוד שבהיות יהודי לבין האוניברסלי, או איפה חוקות הגויים עובר. הייתי אומר את הדבר, הבא: כאשר בני אדם, באשר הם בני אדם, יש להם תכונות ויש להם מנגנונים שונים שפועלים אצלם, אז יהודי יכול להשתמש באותו מנגנון, אין בזה חוקות הגויים. אם אתה עוסק, אתה רוצה להיות כמוהם, זה בעיה. כלומר, אם אתה הולך בלבוש שהיום כל האנשים במערב הולכים בעולם, כי זה נוח, שזה גזור לפי בד התלית, אני מקווה שנגיע לזה, תדעו איך פעם בגדים נראו, זה חתיכת בד שעטפת בו את הגוף שלך. היום שיש יכולת יותר פשוטה של לתפור לפי גזרה ולתפור בקלות וכו', זה יותר נוח. מה אני עושה את זה כי באמריקה מתלבשים ככה? לא, אני עושה כי זה נוח, והם עושים כי זה נוח, זה לא חוקות הגויים. אבל אם אני לובש פריט של לבוש כי ככה מתלבשים הגויים, כי אני רוצה להיות כמו הגוי, זה בעיה. אתם יודעים, יש מחלוקת בין החסידים והמסנגדים על, זה קשור לתפילין, על העניבה. מה אומרים החסידים? שאין להם עניבה, למה? חוקות הגויים. אתה לובש עניבה לראות כמו הגויים, תלבש קפוטה, כלומר תלך עם בגד לא מערבי, תלך עם בגד מסורתי, כן? המסנגדים אומרים, אני יכול ללכת עם בגד מערבי. כל הרעיון של סלבות כמה היה, תתלבש אופנתי, משל גם באה עניבה, וזה לא חוקות הגויים. למה זה לא חוקות הגויים? כי למה הגויים לובשים את זה? כי זה יפה. למה אני לובש את זה? כי זה יפה גם כן, זאת הסיבה. אבל זה בעיה שיהודי יהיה יפה, כאילו, אתם יודעים את הבדיחה על העניבה, למה מסנגדים לובשים עניבה? זה גרטל, להפסיק בין הלב למוח. זה בשביל תפילין. אבל בכל אופן, מה שאני אומר הוא שכשאני, אני, כאילו, אני קורא, מישהו אומר לי, זה לא מפה, זה לא יהודי, זה בא משם, זה דרך, זה מתחבר בעיניי מאוד לרעיונות של השבועיים האחרונים. יש פה איזה, לא רק אנחנו המצאנו את זה שיש לנו זיכרון, אבל התורה אומרת לנו מה לזכור. זה מה שיהודי פה. כן, ג'ולי.
בוא נחזור לרבי עקיבא.
פליז. הגזמתי.
אני מנסה לרסן אותך גם כן.
לא כדאי לך, אני כבר אמרתי את זה, זה במוקלט.
רבי עקיבא לא מפרש את המילה תותפות. לדעתי, אין ספק שהוא דורש את המילה תותפות, כי זה בכלל לא מילה. התורה לא אומרה תת. ופות, שתיים פלוס שתיים, ואם אתה רוצה להגיד ארבע, אתה רוצה להגיד, יודע להגיד ארבע, הוא מפרש, מה זה תת, ומה זה פת, או, מצאתי ארבע. He could have said two pair, right? He didn't say two pair, it said תותפות.
למה? אין לי מושג
למה.
אז אני עכשיו הולך להגיד לך למה. אז אני הולך להגיד לך למה. קודם כל, אתה צודק בחלקים הלא נכונים כל הדברים שלך. כשרבי עקיבא אומר, קודם כל, עכשיו תשמע אמירה שאני מקווה שתסכים, שהוא אומר שזה שתיים ועוד שתיים, הוא אומר כמעט במפורש אין ארבע פרשיות בתפילים. ומה יש? שתיים ושתיים, זה מה שיש. מה עם השתיים והשתיים? אתה גם יודע, מה הם? שמות ודברים. זה פשוט. כלומר, רבי עקיבא בתחילת הסוגיה של ארבע פרשיות בתפילים אומר אין ארבע פרשיות, יש שתיים ועוד שתיים. רבקה הזכירה את רש"י ורבנו תם, בעזרת השם נגיע. זה אחד מהקווים המנחים בניתוח המחלוקת, היא להפסיק לחשוב על ארבע. רש"י חושב בפירוש באיזה צורה? ארבע, כפי הסדר. רבנו תם, איך שלא היה הסבר, אני כבר רומז, רבנו תם שאמר הוויות באמצע, הוא עובד כנראה עם שמות דברים, כך הוא עובד. זה הדרך להסביר את רבנו תם. הוא לא עובד עם, לפי הסדר, כי אין ארבע פרשיות בתפילין. במובן הזה, שאמרת שזה לא רצה להגיד, אני חושב שזה הרבה יותר מוצק בכל מה שאני אמרתי עד עכשיו, בסדר? כלומר, הדבר הכי מוצק ברבי עקיבא זה שאין ארבע פרשיות בתפילין, יש שתיים ועוד שתיים. ועדיין אני רוצה לשאול אותך, כשהתורה רוצה להגיד שתיים ועוד שתיים, אני לא יודעת להגיד את זה בעברית, כאילו שמה אני צריך להגיד את זה במילה, כלומר במילה אחת בגיפתי ושמה, כאילו, אני שואל אותך, מה התורה לא יודעת להגיד תיקח ארבע? עכשיו אני שואל אותך, את תותפות מופיע כבר בשמות, בשמות כבר היא חוזה ברוח הקודש את מה?
זה בעיה שלנו.
לא, אני לא מסכים. כשרבי עקיבא רץ לשפה זרה, הוא הרגיש שזה לא עברית, הוא הרגיש את זה. עכשיו, מה משמעות השימוש במילה לא עברית? שמה, כן? עכשיו אני חוזר, אני משוכנע שכשאמרו תותפות בזמן מתן תורה, הם הבינו את זה. זה היה כנראה מילה שהם הכירו. זה שהבלשנים לא מצאו את המילה, זה לא אומר שהיא לא הייתה.
אבל מדברת רבי עקיבא, שמשה רבינו בכלל לא מבין מה שהוא אומר. אז
טוב.
זה לא קשור.
כן.
זה חייב להיות רשע. לפי רבי עקיבא זה חייב להיות רשע.
אתה יודע מה, אני מוכן, אם הרגזתי אותך, לוותר על כל מה שאמרתי, ופשוט להעביר אותו לאחד מההסברים הבאים. אז בואו נתאפק קצת ונגיע אליו, בסדר? אבל בסוף זה רעיון שאני בעיניי מוצא חן, בסדר? אני מוצא חן בעיניי. בכל מקרה, זה רבי עקיבא. מה יש לנו בפרשני התורה? אז פה התרגומים עשו לעצמם חיים נורא קלים, אני חייב להגיד. ככה תשמעו למשל תרגום אונקלוס. ויהי לו אות על ידך ולתפילין בין עיניך. המילה תותפות זה תפילין. זה חיים ממש קלים. יונתן עשה לעצמו חיים יותר קלים. כי אונקלוס לפחות רק את תותפות תרגם לתפילין. אבל אות הוא השאיר כמילה אות. נייס, נכון? ותשמעו מה עשה תרגום יונתן. תרגום יונתן אומר, רק שנייה. כן, ויהי לך ניסה הדן חקיק ומפרש על תפילת ידה, וגובה דסמולך, לא סתם, אפילו אומר לך איפה, ולדוכן חקיק ומפרש על תפילת רישה, גם את האות של היד הוא מתרגם כתפילין. זה תפילין לתפילין, כלומר, הוא עשה לעצמו חיים קלים. מילה אחת רק על התרגומים. התרגומים, המטרה שלהם הוא לא לתרגם מעברית לארמית. תרגום זה לא להחליף שפה. זה תורה שבעל פה, זה תורה שבכתב. התרגום הוא לתאר את מה שכתוב בתורה בשפה הלכתית. ותרגום אונקלוס מלא בתופעות, עכשיו יש יהודי שיושב וחוקר את אונקלוס עומק, פוזן, והוא הוציא ספר, וכל הזמן היה כותב פעם בשבת בשבתו, זה היה המדור הכי מלומד שם כן, יש דברים תמיד מעניינים, כאילו, וכל הזמן זה עלה, הוא נלחם בהגשמה, והוא נותן לך לתורה שבעל פה, וזה דרך אגב הרעיון הגדול של לתרגם. כלומר, יהודי קורא בתורה בבית כנסת עם תרגום, הוא קורא תורה שבכתב, תורה שבעל פה, הוא לא קרא. זה אני סוגר סוגריים, אבל אי אפשר ללמוד כלום. רש"י מביא פה ניסיונות של אחד מהבלשנים בספרד במאה ה-11, במנחם בן סרוק, ורש"י אומר כך, הוא מתחיל בהסבר של רבי עקיבא, ואז הוא אומר כך, הוא מנחם חיברו עם ועטף אל דרום, אל תטיפו, לשון דיבור, כמו ולזיכרון, שהרואה אותם קשורים בין העיניים יזכור הנס וידבר בו. בואו נקשיב רגע לרש"י הזה. רש"י אומר שנבין את המתודה גם, הוא לא ברח לשפה אחרת, הוא לא שפייזר ולא אולי רבי עקיבא, בסדר? הוא אמר לעצמו, אני אחפש שורש עברי. עכשיו מה הוא עשה? פרויקט השו"ת והקונקורדנציה לא מצאו תותפות, אז הוא חיפש עם מילים, עם חלק מהאותיות האלה. ומה הוא מצא? הוא מצא תטיפו, שמשון נטף, זה השורש. ומה שהוא גילה, שני פסוקים, אחד ביחזקאל ואחד במיכה, שהם בהקשר של דיבור. ועל רקע זה הוא אומר, זה לשון דיבור. עכשיו הוא לא הסתפק בזה, הוא עשה דבר פשוט מאוד. ובפסוקים בשמות, בפרשה של קדש, כתוב זיכרון בין עיניך. תוטפות בין עיניך כתוב רק והכי הביאך. אז הוא אמר, אני גם מחפש תקבולת בין תותפות לבין זיכרון. עכשיו נחבר את כל המידע ביחד, דיבור עם זיכרון, מה הקשר של זה לבין העיניים? אז כאן הוא קשר אותם ביחד, ועכשיו אני אסביר לך מה זה תפילין. שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. וכאן רואים דבר שגם דיברנו עליו בשבועיים האחרונים, שהסימה בין העיניים אין לו שום קשר למוח וכו', למה הוא קשור בתפיסה שלו? הוא קשור לראייה. רק מה שרואה אותם, רק מה נראה פה משונה, שאיך אני אראה את התפילים, ולכן מה הוא אומר? לא אני אראה, אלא מי יראה אותם? מישהו אחר. מישהו אחר, בעצם התפילים לא מדברות למי שמניח אותם, מי שמניח אותם מספר סיפור למי שיראה אותו.
זה רמי שצריך את הראי כדי לסדר.
מצוין, תראה, מקסים. וכאן אני אוסיף שהרעיון הזה יצא פשוט בפרשת תפילים. כי מה כתוב בפרשת תפילים? הגעת לבנך, והכי שלך בנך, ושיננתם לבניך. כלומר, כל ארבע פרשיות תפילים מדברות על להנחיל את התכנים של תפילים לדור הבא. ואנחנו נראה גם פה כשנגיע לרש"י בן אותם נראה את זה במפורש בגמרא או בראשונים, שהשאלה הזאת, הסדר לפי הימין והשמאל של מי? של המניח או של הביטוי בגמרא? הוא ביטוי מדהים, הקורא. זה ביטוי מדהים כי זה סגור בתוך בית של אור, אבל כאילו הוא קורא, הוא כאילו יש לו רנטגן שהוא רואה דרך התפילין מה כתוב שם. אבל אנחנו נראה, זה בדיוק הדיון שם. כלומר, אם תפילין זה לי ואם התפילין הם לאחרים, אני כבר אומר כפתיח לשבוע הבא שהדבר הפשוט ביותר בעולם של חז"ל הוא להגיד שבזה יש הבדל בין תפילין של יד לתפילין של ראש. או אם נשאל בשבוע הבא למה יש שני תפילין, למה לא מספיק אחד, אז זה אחד מהתשובות. יש עוד, זה אחד מהתשובות לך פה ולאחרים שם. אני רואה את זה מהלך הלימוד. בכל מקרה, לפי הפירוש הזה של 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 מנחם בן סרוק, המילה היא מילה עברית, גזרון עברי, הוא חיפש אותו בעברית, וגם יש פה תפיסה של תפילין. תפילין זה לומר משהו לאחרים, וראו כל עמי הארץ כי שם השם, זה להגיד משהו לאחרים. הרמב"ן בפירושו לתורה, גם הוא הייתה לו גישה בלשנית פה, זה לא, הוא לא מצא את המילה תותפות בתנ"ך בעוד מקום, אבל הוא מצא אותו בספרות חז"ל. בעצם מה הוא עשה? הוא ירד רובד. טוב, אני לא מוצא אותו בעברית מקראית, אבל הוא נמצא בעברית חזלית, ושם תותפות מופיע פעם אחת במשנה. באמת יש כבר תוספות קדמו לו בזה, תוספות גם במנחות במדרד עמוד ב', שם התוספות אומרים, אני קורא תותפות, נראה די לשון תותפת הוא הראש אצל המצח, כמו תותפת וסרביטים בפרק במה אישה, דהיינו כלילה שמקפת כל המצח. ככה התוספות אומרים, שזה המקום היחיד בכל המשנה שמופיע המילה תותפת, זה בפרק שישי בשבת שעוסק בהוצאה. שם העיקרון המנחה הוא שאפשר לצאת לרשות הרבים עם תכשיטים שהם קשורים ומחוברים לבגדים. אם הם לעומת זאת הם רופפים, אז יש סכנה שאדם יוריד אותם, הם לא חלק מהלבוש, הם מסוי, ושם מופיע תותפת שברור מההקשר שם במשנה שמדובר בסוג של תכשיט.
הפיתוח יכול להיות הפוך.
סליחה?
הפיתוח של המילה יכול להיות הפוך. תנאים, אם השתמשו במילה תותפת, כי כתוב תותפות.
זה בהחלט יכול להיות, כלומר אני לא יודע. כמו פה בעצם, על מה אתה מעיר? שברגע שירדתי לרובד, הלכתי לרובד לשוני אחר, אתה כבר לא יודע, אולי הוא בעצמו פשוט משמר, השתמש, זה יכול להיות, אבל עדיין, גם אם זה כך, מה זה משקף? שככה תנאים הבינו את המילה תותפת במקרא, כלומר לפחות אני רואה הבנה תנאית במילה הזאת. אני קורא לכם את הרמב"ן, הרמב"ן אומר אין למילה הזאת משפחה, מי שרוצה להיר, כן, סטוי.
לא, אולי זה לא רק שהם משמרים משהו
ברור שבזמן חז"ל כבר אומרים תפילין, זו המילה הרווחת, זה ברור. עכשיו הייתי שואל שאלה פשוטה, למה הם החליפו את המילה? למה הם לא פשוט תקראו את זה תותפת? מה רע במילה תותפת? כי בגיפתי, כאילו באיזשהו מקום הם המילה תפילין, צריך לשאול מה השורש שלה. ודאי, המילה תפילין, ודאי, בוודאי.
זה גם של ראש וגם של יד,
אז ביחיד תפילה, אבל למה הם בכלל החליטו שצריך אותו שם לראש ויד? כלומר, אני אשאל את השאלה הזאת, בתורה יש שמות לדברים האלה? למה אתה מייצר מילים אחרות שהן מחליפות אותם? למה לא להישאר עם המילה המקראית?
אבל כשכתוב בתורה תותפות, יש כוונה גם לזה שדבר ליד?
ובתורה תותפות כתוב רק על הראש. כן.
אז אין מילה לדבר
שם. אם אני הבנתי נכון, את רוצה להגיד שעוד הם רוצו מילה אחת שתהיה גם ליד וראש, אז לכן הם...
אי אפשר לקרוא לזה של ראש תפילין, כי אי אפשר להגיד שתותפות זה תפילין. אם תפילין זה גם זה של יד, זה לא...
אבל מי אומר שהם צריכים אותו שם? כלומר, כבר תביני, גם אם הדברים שלך נכונים, בעצם הכמיהה, הרצון, שיהיה אותו שם לשניהם, הוא כבר מלמד על תפילין סל, היחס בין שניהם.
אם כבר יש אותו שם לשניהם, אי אפשר להגביל ולהגיד שזה אותו דבר
פרטרפת. כן, אבל למה מראש יהיה אותו שם לשניהם? בתורה אין להם אותו שם, זה למה אני חייב שיהיה להם אותו שם. כלומר, דבר אחד ברור, חז"ל יצרו שפה ש... בלי לדעת מה המסורה ומה הסיבה, כלומר מה הביצה ומה התרנגולת, חז"ל נתנו בסופו של דבר אותו שם לשניהם. תפילין זה הריבוי, תפילין זה לא היחיד, היחיד זה תפילה. המילה היא תפילה של ראש, תפילה של... אנחנו אומרים תפילין של ראש, וזה טעות. לא, לא טעות, ככה היום מדברים. אבל במקור תפילין זה פשוט ריבוי. וברור שהם גם החליפו שתי המילים המקראיות, ונתנו אותו שם לשניהם. שזה, אני חושב שיש פה תפיסה, שהם אחדות אחת. למרות שנלמד, המשנה אומרת שהם לא מעכבים זה את זה, אבל בכל זאת זה ודאי, יש פה ניסיון לשים אותם כחטיבה אחת, כיחידה אחת, כן?
מה שאני אומרת, אונקלוס, שהוא תרגם, שהוא קרא לתוטפות תפילין, זה לא נכון אם הוא גם קורא לדבר הזה שהיה תפילין.
אז אונקלוס לא עשה את זה. אונקלוס לא עשה, יונתן עשה את זה. יונתן לא תרגם, יונתן כתב את המושגים ההלכתיים, הוא לא עסוק בתרגום. בסדר? זה דבר שכדאי לשים לב. אוכל מכאן נקריך את הרמב"ן, רמב"ן אומר, תוטפות בין עיניך, אין למילה הזאת משפחה ידועה. אבל בעלי הלשון יחשבו לייחס אותה הלשון והטף וכו'. אבל רבותינו יקרו הדבר המונח בראש, תוטפות, כמו שאמרו בשבת, לא בתוטפת, לא בתוטפת ולא בסנבוטין. ואמר רבי אבאו, איזה היא תוטפת, המקפת, מאוזן לאוזן. עכשיו תראו את ההמשך. והם בעלי הלשון שמדברים בו. כאן ההנחה של הרמב"ן היא שהמילה הזאת היא מילה שממשיכה לחיות, והמשך של הדיבור מתקופת המקרא, ויודעים אותו, ומהם ראוי לקבלו. שכאן ג'ולי, עכשיו כל מה שאמרתי קודם, אני אקצר, עכשיו אני אעביר את הכל עכשיו, אוקיי?
ואחר כך אני.
אתה רוצה אולי לפניי, ג'ולי?
כן.
פליז, אין אותה להתעצבן, חבל על הזמן.
אנחנו מבלבלים את עצמנו, כי התורה לא דיברה על תפילין.
נכון.
לא דיברה על מזוזה.
המילה מזוזה כתוב, כתבתם המזוזות בתך
הראשון. נכון, אז על מה התורה דיברה? דברים. התורה דיברה על דברים. תשים את הדברים האלו פה. ופה ופה, וגם ודיברת בם, ולכן התורה לא הייתה צריכה לדבר, אנחנו חושבים על הדברים המובעים האלו השחורים, אבל התורה לא התכוונה
לך. סליחה, סליחה. קודם כל, תדע לך שכל ענייני התפילין הם הלכה למשל מסיני, באמת האור והריבוע, ותדע לך, כשתביא עד כמה זה עוצמתי, יש כ-30 דברים שנאמר עליהם בגמרא של הלכה למשל מסיני, 10 מהם בתפילין. אנחנו נלמד את זה, אני כבר הבאתי פה איזה שיעור בתקציב בשבועות, מישהו זוכר.
אבל הפסוקים כשהם, הפסוקים אין ספק מדברים על דברים.
אני רוצה קצת לבדוק אותך. בוא נתחיל בספר שמות. והיה לאות על ידך ותוטפות בין עיניך. כן, למה, יש שם דברים?
כן. אין ספק שיש. כי אנחנו בשבוע שעבר דיברנו שמדברים... בדיוק אחרי 10 הדיברות.
אתה בדברים עכשיו. אבל מה לעשות שזה גם כתוב בשמות. עכשיו גם בדברים, שכתוב היו הדברים האלה שאנו הולכים לצווך היום, ואז כתוב קשרתם לאות על ידיך. אתה צריך לקשור על היד, חתיכת קלף על היד, ואילו תוטפות, אתה צריך את החתיכת קלף הזאת להפוך לתוטפת על הראש שלך. למה התורה התכוונה שהדברים האלה יהיו תוטפת על הראש? זאת השאלה שאני שואל. קלף. קלף, אתה יודע ממה עשוי הבית של התפילין באמת?
יפה.
אתה יודע ממה זה עשוי?
כן.
ממה?
מאור.
ממה עושים קלף?
אור.
אוקיי, בסדר, גמרתי. לא, אבל אני כן חוזר אליך. עדיין כשהתורה אומרת, לא, גמר השיעור, אפשר ללכת. לא, אבל כשהתורה אומרת, והיו הדברים האלה תוטפות, כשהיא אמרה, למה התכוונה שהדברים האלה תוטפות? אתה אומר קלף, אבל למה התכוונה? שהקלף הזה יהיה לתוטפת. מה זה תוטפת? אז כאן יש מקום לדיון. למה התכוונה לדיון, כן? מה זה? אז פה, מה רש"י אמר? תשים אותם, עכשיו אני חוזר לרש"י, מה זה ויהיו תוטפות? תשים את הדברים האלה בצורה שהם יגרמו לאנשים לדבר עליהם. זה הפירוש. לא יכול להרגיז אותך.
כן.
לא בסדר, כאילו הפירוש הוא שאת הדברים האלה אתה תציג לרעבה לפני אנשים כדי שהם ידברו עליהם. עכשיו יכול להיות שאתה אומר פשוטו של מקרא מקבל זה ככה על המצח וכולם יכולים לקרוא את זה, אבל בסדר, אבל עדיין כשהיא אמרה למה הכוונה, אז הפירוש של מנחם אומר תשים על הראש בצורה כזאת שהוא יגרום לאנשים להגיב. עכשיו בא הרמב"ן בעקבות המשנה בשבת והוא אומר תשים את זה על הראש כמו תכשיט, מה שהרמב"ן אומר. עכשיו כל מה שאמרתי קודם שלא אהבת את המיקום, בוא נראה אם נעשה control, לא control copy, control cut, אוקיי? כאילו נוציא מהחלק הראשון של השיעור. עכשיו paste פה, אני הייתי מעביר אותו לפה, כי יתאר תפילין כמו תכשיט זה מחייב איזושהי התבוננות בעולם התכשיטים. תכשיטים יש סימבוליקה.
יחשבו שהוא נראה יפה בגלל שהוא שם את הדבר הזה שם, אז ככה אתה מראה את החשיבות שלך.
מצוין. כלומר יש פה נשים שיש להם תכשיטים, היום גם גברים הולכים קצת, אבל התכשיט הוא בדרך כלל הוא לא פונקציונלי. כלומר הוא לא, בוא נגיד ככה, למה זה מבטא משהו? כי כולם מבינים שאני לא שם אותו נגד השמש כי אין לו שום תפקוד, נכון?
בסדר, קרה
זה עוזר, עושים ככה. יש לי גם, אני עובד על זה לאט לאט. אבל זה נכון, כלומר התכשיטים בדרך כלל עושים מדברים שאלה, לבגדים הרי יש מספר תפקידים שהם מתלכדים, הם מסתירים לצניעות, הם מחממים, הם מגינים, הם גם יפים, כלומר יש להם מצד צד אסתטי. תכשיט בדרך כלל שייך רק לצד האסתטי ולכן יש לו היגד, כלומר הוא בדרך כלל עשוי מחומרים שהם נוצצים, שהם מושכים את העין. הם, יש להם גם הרבה פעמים איזשהו סיפור שהם מספרים, כמו טבעת למשל. טבעת היא באופן מובהק, היא מספרת סיפור, היא יכולה לספר אני נשוי, אני נשואה, אני קשור למישהו. מה?
זה כמו
דיברת
על הבנדים האלה, טבעת נישואין זה משהו תרבותי בהחלט.
מאוד, כן, זה מאוד ככה. ופה, את כל מה שאמרתי קודם, לא רק יהודים יש להם תכשיטים. כלומר, הייתי אומר ככה, לבוא ולקחת את פרשת דברים האלה, אני עכשיו הולך איתך עד הסוף, בסדר? ולהגיד, תעשה מזה תכשיט, זה צריך כדי להבין את משמעות האמירה הזאת, לשאול, להבין את מה התכשיטים אומרים. כלומר, זה דבר שהוא יקר לי, זה דבר שהוא חשוב לי, זה תוכן שאני מתפאר בו, אני שמח להיות קשור בו. או כל החוויות והרגשות שמתקשרות לתכשיטים הם נמצאות פה. וזה עכשיו כל מה שאמרתי קודם על בני אדם ומנגנון, הייתי אומר את זה גם פה, זה מנגנון שבני אדם עושים אותו בהקשר מאוד רחב, וכאן באים ואומרים תקח את הפרשיות של הדברים האלה, תהפוך אותם למעין תכשיט. אני יכול להגיד שלמדתי את זה עם תלמידים בישיבה, אחד מהבחורים שם שהוא היה נשוי טרי, מאוד הטריד אותו רק שאלה אחת, שהוא לא חושב שהוא היה קונה לאשתו בחנות תכשיטים משהו שנראה כמו תפילין.
הוא אמר לי, היום זה בסטייל.
כן, היום שחור זה בסטייל, לא יודע, הוא שחר אותו ממש מוטרד, כאילו, מה תכשיט בדבר הזה, כן? בכל מקרה, מבחינת הרעיון הזה שהוא תכשיט, הוא, כן. כן, עליזה, כן.
התכשיט, אני שבוע שבועיים על השפה של מדעי
החברה,
בעצם הדברת לנו שהתפקיד מכלי פונקציונלי של ריטואל שמשרת את הפולחן לארטיפקט, לריטואל פרפורמטיבי בעצם, נכון?
נכון.
אז זה לא כרוך בדיוק במה זה תכשיט ואיך זה בדיוק מתייחס לתכשיט. זאת אומרת, צריך לשאול את עצמך, אוקיי, מה תפקיד התכשיט בחברה ולכן מה תפקיד הדבר הזה בחברה, ולמצוא את המשותף ביניהם. פשוט אפשר להעביר את זה גם מהשפה.
מצוין. כלומר, בעצם כשאדם מתלבש בבוקר, היום גם הציצית עושה את זה למי שלא יש תלית קטן, כי אין שום סיבה בעולם ללבוש את הבד המוזר הזה, חוץ מזה שאני רוצה לקיים מצווה.
זה התחיל פונקציונלית.
בוודאי התחיל בציצית, בוודאי. הציצית במקור היא בבגד שאתה ממילא לובש, תטיל בו ציציות. אבל בעולם של תפילין הוא מתחיל מזה שהשאדם מישראל הוא מתלבש, הוא לובש פריט שהוא לא לובש אותו משום סיבה אחרת, חוץ מזה שהוא מוטען בסמלים, הוא מוטען בתכנים, והוא מוטען בסמלים דתיים, הוא מוטען בזיכרון, הוא מוטען בתוכן של הדברים האלה. הוא כמעט, הייתי אומר, זה כמעט כמו לכתוב על הגוף שלך, אתה לוקח אור שגם אתה מאור, כן? יש לך אור פה, זה כמו, כמעט כמו קעקוע, כן? כשאתה שם על עצמך, זה מלווה אותך. זה, כלומר, הפרשנות של המילה היא מכילה בתוכה משמעויות תרבותיות, או את המהות של התופעה ההלכתית, לפחות איך שהיא מתוארת כאן. זה באופן כללי דברים, מבחינת הבלשנות המודרנית. רק אני אזכיר את הרעיון של טיגי עצמו, הוא הלך לערבית דווקא, שאני אגיד את זה ממשהו, הערבית משמרת בתוכה הרבה מאוד זיקה לעברית המקראית. יש לה גם מבחינת מספר האותיות, יש לה חצי הגאים, וגם מבחינת יש תופעות לשוניות שיש בערבית שהן חוזרות לעברית בצורה יותר, שהיא יותר קדומה, וכן הערבית יש לה תפקיד מאוד גדול בלימוד של עברית מקראית. והוא רוצה להציע שמדובר בשורש לא נטף כמו מנחם, אלא טאוואפה, שזה שייך לגזרון, זה שייך לעין וב. והוא טוען לקיום של תופעה שכשיש שורשים כשהם כפולים, שהופכים את האות השנייה לבב, למשל המילה כוכב. הוא טוען שזה מקום מהקדית שאמור להיות קו קו, והפכו את זה לכוכב. זה אומר, תותף זה מתף תף, זה צריך לבנך יותר, זה הופך לתותף, כן? זה... ומה זה הטאוואפה בערבית? זה מציין תכשיט, וכן הוא, הלב שלו נמצא עם הרמב"ן מבחינת הפרשנות, הייתי אומר, המהותית של מה זה תפילין. הוא רק משתמש בכלים, מצאות מדעיות אחרות כדי להסביר איך נוצרת מילה כזאת.
לא מצאתי לאף אחד?
אה?
לא מצאתי לאף אחד?
תיגי, אני אגיד לך, את המאמר שלו חיפשתי היום לקרוא אותו עוד פעם, אבל אני שאלתי אותו איזה תלמיד והוא פשוט לא החזיר לי, אז אני לא יודע איפה הוא. כמו אין לי אותו עכשיו. אבל בפירוש שלו יש לי את זה, אם אתה רוצה, יש לי פה את ה...
יש לי... שאין כמישים בערבית בקשר ללשון המתח, שפקר אבן עזרא ובהיסטוריה
הזאת, כן, ערבים ויהודים ידעו. כן. חבל
מאוד
לדבר בקדוש, ואתה
אסור לצטט את זה בשם
איזשהו
אנגלי במאה
ה-19. אוקיי, אז בוא אני אקריא לך מטיגי בפירוש שלו ב-JPS. טיגי כותב ככה: "Aramaic to tefta renders armband and turban in Targum Yonatan." מיד אני מדבר על זה. Tanaitic texts mention a woman's headdress called totefet. These usages are compatible with the etymology deriving totefet from a root tawafa, known from Arabic tafa, encircle and compass, it is sovev. The spelling of the final syllable totefot without a vav is in almost all biblical manners indicates that it must originally have been intended as singular noun. טוב, זה משהו כבר אחר. הוא גם מתעקש שזה יחיד ולא רבים, נגד זה הנוסח של המסורה, ככה מתעקש. במקרה, כל הדיון הזה, אני רוצה לסכם, דרך הלשון הוא היה בעיקר, מה שאני ניסיתי להפיק, ראיתי שגם הרגזתי אותך קצת, היה לנסות להפיק שאז מה זה? כמו מה זה? ואני לא יכול להגיד מה ההסבר באמת של המילה. אני כן יודע שבמסע הזה, סביב מה זה, יש פה איזשהו... הייתי אומר, תפיסת עולם שמה זה תפילין. וכאן טיגל ציין ממה שהזכרתי לכם פה קודם, הוא גם כתב את הערך באנציקלופדיה המקראית, מי שרוצה לקרוא, שהמילה תוטפת גם הופיעה פעמיים בתרגום לנביא, המכון לתרגום יונתן לנביא, והוא האמת שופך קצת אור, זה תנ"ך? הוא שופך קצת אור על שבירת המצור של התפילין. בשמואל ב', בתחילת שמואל ב', תשמעו, זה פשוט פסוקים מדהימים. הנער המלאקי מגיע לדוד ומספר לו על מות שאול. ושאלת השאלות היא, מי אמר לך שהוא מת? ומי אמר לך שזה שאול? אז אני מקריא לכם את הפסוק. הוא כותב, ואומר דוד אל הנער המגיד לו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקרון נקראתי בהר הגלבוע, והנה שאול נשאל על חניתו, והנה הרכב ובעלי הפרשים ידביקו, ויפן אחריו ויראני, ויקרא אליי ואומר הנני, ויאמר לי מי אתה, ואומר אליו המלאכי אנוכי, ויאמר אליי עמוד נעלי מוטטני כי אחזני השבת כי כל עוד נפשי בי, ועמוד עליו ועמוטטהו כי ידעתי כי לא יחי אחרי נפלו, ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרועו ואביאם אל אדוני הנה. וכאן רואים נזר על הראש, אצעדה על היד, שהתרגום מתרגם תוטפת. וכאן לפי הקישור של התרגום זה נזר. מה זה נזר? לתכשיט. וכאן אני כבר לא אגיע אתכם, אבל אני יכול להגיד לכם שמשה ויינפלד, שכתב הרבה על ספר דברים, אז יש לו גם ספר על עשרת הדיברות ועל תפילין ועל הדברים האלה, יש לו ספר, ושם הוא מסכם כיוונים אחרים במחקר, שנזר קשור בילה במצרית, כלומר הוא כן הולך בכיוון אז לא רבי עקיבא, אז משה ויינפלד. בסדר, פעם ישבתי ידוע בית כנסת בכנסת הראל בירושלים, והוא מדבר אולי כך, הוא גם מביאים, ופה אני מדבר עוד פעם על השבירה של המצור, נקרא לזה המילה התוטפת, שיש ציורי קיר שניצרו במצרים שמתארים כהני דת מצרים עם איזה משהו כזה על הראש ועל היד. הרעיון הזה שאתה מסתובב עם סמלים, אני אומר, זה לא תפילין, אבל אם היה לי צמיד וכיפה, זה תפילין של ראש ויד. אתה מסתובב עם סמלים, רואים את זה פה בתוך המקרא. בוא נהיה קודם כל בתוך המקרא. שאול מתואר כמשהו על הראש ומשהו על היד, זה מילים אחרות, אבל התרגום מקשר אותם. גם התרגום, הפקום הבא,
לפי התרגום הוא לובש תפילין.
כן, ככה זה נראה. עכשיו אתה רוצה עכשיו להשתולל? להשתולל קצת? למלך גם יש ספר תורה נוסף מיוחד, למלך יש תפילין, בוא נגיד ככה, אפשר, הוא בעצם מביא לו את התפילין, אתה יודע שזה שאול, תביא את התפילין שלי, אני לא יודע למה זה נראה יותר מאשר התפילין שלך, אבל אתה יכול לראות מהתפילין של המלך שזה מלכותי, כן? זה רואים כאן. עכשיו, למלך יש ספר תורה מיוחד, יש לו אולי תפילין מיוחדות. אני הייתי רוצה להוסיף עוד מנגנון במקרא שבהתחלה מאוד פיקפקתי בקיומו, אבל כשלומדים את הסוגיות רואים שוודאי חז"ל וגם ראשונים קישרו אותם בצורה עמוקה. כלומר, אני אסביר מה אני מחפש. כלומר, אני קודם דיברתי בשבילך, אליזה, כלומר, זה לא סתם יש מצווה לשים פה, אלא זה שם פה כי הוא פועל משהו באדם, ואני אומר, הוא לא פועל רק פה, בגלל שהוא פועל אז גם פה מפעילים אותו על התכנים האלו, אז זה טוב למצוא שהוא לא רק פה. אז חוץ מהפסוקים של שמואל, הקישור שנמצא במפורש בגמרא, זה בין תפילין של ראש וציץ. ומה שאני רוצה להוסיף, שהקישור הזה גם קיים באותה סוגיה רמוז, הקישור גם לחושן. החושן והציץ הם שניהם כלים בבגדי כהן, שעל שניהם כתובים דברים, שמות, קודש להשם, כלומר כתוב משהו, והם פועלים על הלב, הם פועלים בזיכרון, חושן מתואר כך במפורש, מילה שנמצאת פרשת תפילין. כשנגיע לתוך הסוגיה בלמד ה', בואו נבדוק את זה לעומק, עד כמה יש קשר בין חושן ציץ ליד, ופה זה כבר לא ראייה אלא פה זה מצח וראש ולב, אבל זה מקום נוסף שצריך להתבונן בקישור הזה שקיים. וכאן אני אומר, בהקשר של העמים, זה אפשר לקרוא גם בתלתיגי, אז מציינים שני דברים. מה שציינתי שבמצרים היה, יש ציורים שמתארים דברים כאלה, ואפשר ליברמן, זה קטע שפשוט מביא לקרוא אותו, אבל אפשר ליברמן ביוונית ויבנות, לא זוכר כרגע את העמוד המדויק, מי שרוצה לבדוק אז הוא מפנה פה, ביוונית ויבנות אפשר ליברמן מזכיר שיש עדות על מלך יווני שהיה הולך עם קטעים מהומרוס קשורים לו על הראש ועל היד. שעוד פעם, זה להבדיל, וזה התמונה כאילו הכוללת הזאת, מבחינת הציור שהוא מנסה לצייר, הוא שהרעיון הזה שאני הולך עם armband, שאני הולך עם משהו על הראש, והוא מספר משהו, מדבר משהו, זה מנגנון שבני אדם חשים שהוא פועל עליהם. מה שמיוחד פה הוא שזה התכנים שמותנים פה, והדבר הנוסף הוא שגם התופעה שתוארה קודם הוא ודאי התרחש פה, שכשההקשר מסביב נעלם, זה הופך יותר ויותר לא רק התוכן אלא גם כל הסמל כולו הופך להיות משהו יהודי. למרות שאני רוצה לחזור על דברים שפעם ציטטתי פה מהרב יהודה ברנדס, יש חוק שימור המסה, זה דיבר חוק שימור הרעיונות. זה נכון שאין בעולם היום תפילין למעט יהודים, אבל הרעיון, עוד פעם, של משהו על היד ועל האור עוד קיים. כלומר, זה קיים בצורות אחרות, זה מפלסטיק היום, זה לא מאור, כן? גם הנעליים היום כבר לא מאור, אלא מפלסטיק, כן? כלומר, הפלסטיק מחליף את האור מסיבה פשוטה, כי מה תכונת האור? שהוא קשיח וגמיש, כלומר, זה בדיוק האור, זה חומר קשה שהוא גמיש, לכן אפשר ללכת איתו, כי כשאתה הולך אתה צריך כל הזמן ככה. אז הפלסטיק החליף, אבל זה לא משהו שיצא מהשפה. כלומר, כשאני מניח תפילין, ומצד אחד אני אומר, אני, זה very Jewish, כן? זה משהו שרק יהודים עושים. מצד שני, זה very Jewish שהוא פועל על חלקים בתודעה שלי, שהוא פועל עליהם בצורות שגם בני אדם שהם לא יהודים, הם מפעילים על עצמם דברים כאלה רק בצורות אחרות, מתכנים אחרים ובדרכים שונות, אבל הרעיון הזה נמצא. זה באופן כללי תוטפת, מה שלא הספקנו היום, וברשותכם, אם אתם רוצים לעשות את זה פעם הבאה, זה קצת לראות על תפילין בספרות בית שני, טיפה, כלומר כמה מילים על מה שמופיע בספרות של יהודים במצרים ההלניסטית, יש כמה עדויות משם, קצת על קומראן, רק לספר על מה יש שם, ממש בקצרה. זה התפילין הכי קדומות שנמצאו במצא הארכיאולוגי, הם מזמן בית שני. וגם הייתי רוצה לומר כמה מילים קצרות על המילה תפילין, מה הפירוש שלה, מה השורש שלה. וקודם נשאל פה למה הם עברו למילה הזאת, בוא נשאל גם מה זה המילה הזאת, מה פירושה, וזה נפתח בפעם הבאה. ואז מה שאני רוצה לעשות זה קצת לראות את המשניות במנחות שעוסקות עם תפילין מעקבות זו את זו, ונתחיל לעסוק בעיקר בשאלה של למה שני תפילין, למה קראו בפרשיות, מתוך הסוגיה עצמה. בסדר, זה היה לא טוב, וסליחה לכל